הגענו לדף בית עמוד בית, שלוש שורות מלמטה, ואמר רבי ירמיה ויתאמר רבי חייא בר אבא, מנספח, כלומר אותיות מ, נ, צ, פ, כ, הן נכתבות גם בסוף תיבה, אותיות סופיות, וגם באמצע תיבה, או בתחילתה, נאמרה על ידי הנביאים, צופים אמרו, כלומר, נתקנה על ידי הנביאים, עצם זה שיש צורות שונות לכתוב את האותיות, הנביאים חידשו את זה, אומרת הגמרא, מה הנביאים יכולים לחדש דבר כזה, ותסברה, והכתיב אלה המצוות אשר ציווה השם את משה לבני ישראל בהר סיני, אלה זה לשון מיעוט, שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. כלומר, אחרי שהתקבלה התורה בהר סיני, אז אי אפשר לשנות שום דבר, גם נביאים לא יכולים לתקן משהו חדש, אלא רק להמשיך את נבואת משה רבנו. ועוד אמר רב חיסדא יותר מזה, הרי רב חיסדא אמר אותיות מן וסמך שבלוחות בנס היומדים. מה קבל בנס היומדים? חקיקת כל האותיות בלוחות היה מצד אחד עד הצד השני לגמרי. בכל האותיות יש איזה חלק פנימי שמחובר לצדדים, לכן יכול לעמוד באופן טבעי. אבל במם הסתומה, מם סופית, וגם סמך, מכיוון שמדובר בעצם על עיגול, החלק הפנימי מוקף באוויר מכל צדדיו, והוא לא יכול לעמוד במקום אלא אם כן מדובר על נס. עכשיו, מם מדובר על מם סם, מם סופית. הרי שמם סופית כבר היה בזמן הלוחות. אומרת מואין, באמת נכון, מהו והוו, באמת שתי הצורות של אותיות מנספח היו קיימות גם מקודם. ולהבו יד היא בהי באמצע תיבה, ובסוף תיבה, רק לא ידעו איזה צורה שייכת באמצע תיבה, ואיזה צורה שייכת בסוף תיבה. את זה לא נקבע, ואת זה הנביאים תקנו וקבעו. עתו צופים, באו הנביאים צופים ותקינו פתוחים באמצע תיבה, וסתורים בסוף תיבה. עומד עדיין אמרנו, אלה המצוות, איך נביא יכול לחדש מה באמצע תיבה, מה בסוף תיבה. סוף סוף אלה המצוות שאין נביא ראתה עתיד לחדש דבר מעתה. אלה אומרת, שכחום וחזו ויסדום. כלומר, באמת נכון, צודק. שכחו הסופרים איך היו משתמשים באותיות האלה, וחזרו הנביאים והזדו אותם, תקנו אותם במקום הנכון. כלומר, באמת, לא חידשו גם את המיקום של האות, אלא רק החזירו את מה שהיה ידוע פעם. ואמר בירמיה ויתאמר רבי חייא בר אבא, בתרגום של תורה, אונקולוס הגר אמרו. התרגום של תורה לארמית נאמר על ידי אונקולוס הגר, והוא קיבל את זה מפי רבי אליעזר ורבי יהושע. תרגום של נביאים לארמית, יונתן בן עוזיאל אמרו, והוא קיבל מפי חגי, זכריה ומלאכי. וכשהוא אמר את זה, הוא כתב את זה, נזדעזעה ארץ ישראל על 400 פרסה על 400 פרסה, כלומר כל ארץ ישראל נזדעזעה, כשהוא חיבר יונתן בן עוזיאל תרגומו, יצאה בת קול ואמרה, מי הוא זה שגילה סתרי לבני אדם? אמר יונתן בן עוזיאל על הרגליו ואמר, אני הוא זה שגיליתי סתריך לבני אדם, גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך עשיתי, שלא ירבו מחלוקות בישראל. היו הרבה מחלוקות בפירוש הפסוקים הקשים, לכן תרגמתי לארמית שלא יהיו הרבה מחלוקות. ועוד ביקש, כלומר ביקש יונתן בן עוזיאל לגלות תרגום של כתובים, אבל אז יצאה בת קול ואמרה לו, דייך. מה איתה, מה? משום דהי לקץ משיח. למה בכתובים כבר לא טוב? מכיוון שבספר דניאל, שהוא מהכתובים כמובן, יש רמז לקץ המשיח, והקץ הזה עדיף להישאר סתום וחתום, ואם היו מתרגמים את זה, זה היה כבר דבר שמתגלה. אומרת כבר בתרגום של תורה, אונקולוס הגר אמרו, באמת זה נכון? ואמר רב איכא בר רבין, אמר רב חננאל אמר רב, מאי דכתיב, ויקראו בספר בתורת האלוהים מפורש ושום שכל והבינו במקרא. שם הפסוק מדבר על עזרא הסופר שהוא קרא את התורה לפני אנשים ששבו מהגולה. אז כתוב שהעם שמעו את קראת התורה בספר התורה מפורשת וכו', כמפורש ושום שכל והבינו במקרא, וחזל דרשו על זה, ויקראו בספר בתורת האלוהים, זה מקרא, זה המקרא עצמו, מפורש זה התרגום, תרגום התורה לארמית, הרי שהיה תרגום כבר בימי עזרא, אז זה לא כולו לסגר שהיה מאוחר יותר. עוד הגמרא דורשת, ושום שכל אלו הפסוקים, כלומר, היכן מתחיל ומסתיים כל פסוק, החלוקה של הפסוקים, והבינו במקרא אלו פסקי טעמים, כלומר, ניגון הטעמים, טעמי המקרא, ואמר לה, ישו מי אלו המסורות, כלומר, התיבות החסרות והיתרות במקרא וכדומה. בכל אופן, אנחנו רואים שבעצם, כמו שאמרנו כאן, התרגום לכאורה נאמר כבר בימי עזרא, עוד הרבה לפני, הוא כולו סגר. אומרת הגמרא, שכחום וחזרו ביסדום, באמת נכון, היה תרגום כבר בימי עזרא, אבל שכחו את זה, ואונקלוס הוא חזר וייסד את התרגום של תורה. שואלת הגמרא, מה ישנה דאורייתא דלא הזדעזע והנביא להזדעזע? למה, מה ישנה התורה מהנביאים? תרגום התורה, ארץ ישראל לא הזדעזע, אבל תרגום הנביאים הזדעזע. אומרת גמרא, דאורייתא מפרשא מילתא. דברי התורה מפורשים וברורים, וכן לא התגלו שום סודות על ידי התרגום. אבל דנביא, דברי הנביאים, איכא מילי דמפרשן, ואיכא מילי דמסתמן, יש בהם דברים מפורשים וברורים, אבל יש בהם גם דברים סתומים שלא היה ראוי לגלותם, ולכן באה התורה וגילה אותם, ולכן הזדעזע. והגמרא נותן דוגמה לכך, דכתיב ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד עד הדרימון בבקעת מגידון, ואמר רב יוסף, אם מלא תרגומה דה יקרא, אם לא היה תרגום של הפסוק הזה, לא ידע למה יקרא, לא יודעים מה נאמר בו. על פי פשט הפסוק משמע שהיה מספד של אדם בשם הדד רימון בבקעת מגידו, אבל לא מצאנו שום זכר למספד כזה בכל המקרא, לכן באמת מדובר בשני מקרים נפרדים. ביום ההוא יזגה מספדה בירושלים, ביום ההוא יגדל מספד בירושלים, כי מספד הדאחב בר עומרי דקטל יתי הדד רימון בן תברימון ברמות גלעד, כמו המספד של אחאב בן עומרי מלך ישראל שהרגו הדד רימון בן תברימון ברמות גלעד, וכמו עוד מספד, כמספד דיושיהו בר עמון דקטל יתי פרעה חגירה בבקעת מגידו, כמו מספד שני על יאשיהו בן עמון שהוא היה מלך יהודה, שפרעה הרג אותו, פרעה נכו הרג אותו בבקעת מגידו. עוד מאמר של רבי ירמיהו של רבי חייא בר אבא, וראיתי אני את דניאל לבדי את המראה, ואנשים שהיו עמי לא ראו את המראה, אבל חרדה גדולה נפלה עליהם ויברחו ביחווה. כך הפסוק בדניאל. מה נינו אנשים? מי האנשים אלו שהיו עמו עם דניאל? אמר רבי ירמיהו ויתם רבי חייא בר אבא, זה חגי זכריה ומלאכי. והגמרא אומרת מה ההבדלי המדרגות ביניהם. אינו עדיף מיני, ויהיו עדיף מיני. חגי וזכריה ומלאכי הם עדיפים ממנו, יותר חשובים מדניאל מבחינה אחת. ואילו אי הוא עדיף מיני, והוא היה עדיף וחשוב מהם מבחינה אחרת. אינו עדיף מיני, יהודין הוא נביא, הם היו נביאים, והיו לא נביא, הוא לא נביא. יש פה אמנם דיון, האם הוא לא נביא, הכוונה לא היה נביא לגמרי, או הכוונה לא היה נביא שנשלח מישראל, נשלח להתנבא לישראל באופן ציבורי וכו', ככה רש"י מסביר. בכל אופן, אי הוא עדיף מיני, הוא היה עדיף מהם, עליהם, תהי הוא חז, אבינו לא חז, הוא ראה את המראה, והם לא ראו אותו. אומרת, טוב, אם וכמה, חד לא חז, אם הם לא ראו את המראה הזה, מה איתם להיבעיטו? למה נבהלו? הרי הפסוק אומר, אבל חרדה גדולה נפלה עליהם, ויברחו ביחווה. ממה נבהלו? אומרת, אף אגב, דהינו לא חזו, למרות שהם עצמם לא ראו, מזלה יוחז, המזל שלהם, השר, המלאך שממונה עליהם מלמעלה, הוא ראה את המראה, ולכן נפלה עליהם איזה חרדה. אמר רבי נשמע מילה, יש ללמוד מזה, אי מן דמבית, אדם שפתאום נבהל פתאום, בלי סיבה שנראית לעין, אף אגב, דהיו לא חזה, מזלי חזה, למרות שהוא עצמו לא ראה, זה דבר שגרם לחרדה הזאת, מזלי חזה, השר שלו מלמעלה ראה שיש פה איזה סכנה והוא נבהל. מה התקנתם? מה התקנה של אדם כזה, שהוא נבהל פתאום ככה, בלי סיבה? ליקר קריאת שמה, שיקר קריאת שמה, ליקאים ממקום התינופת, אם עומד מקום שעשו לקרוא שם דברי תורה וקריאת שמה, אז לינצ'וף מידור דארבע גמרידי, שיקפוץ ממקומו, ילך ממקומו ארבע אמות, ואז יוכל לקרוא שם, שם קריאת שמה. והיא לא, אם לא יכול לעשות כן, למה אחי יגיד כך, איזה דבית הבכי שמינה מנהיו, העז שבית המטבחיים שמינה איתו ממני, כלומר יגיד, לך אל העזים, הם שמינות ממני הנח לנפשי, כלומר יגיד, יש אנשים שיש להם יותר חטאים ממני, ולא קל תעסק איתי, יש אנשים יותר שמנים, שיותר ראויים לקבל עונש ופורענות. הגמרא חוזרת לפסוק מגילת אסתר שראינו לפני כן, עומד גמרא אשתדה אמרת, אחרי שדרשת הפסוק מדינה ומדינה ועיר ועיר לדרשה, אז משפחה ומשפחה שזה בהמשך הפסוק שאני אמר אתם, למה הוא בא? אמר רבי יוסי בר חניה להביא משפחות כהונה ולוויה שמבטלים מעבודתם ובאים לשמוע מקרא מגילה. שמשפחות שהיו במקדש, למרות שהם עוסקים בעבודת הקורבנות, אם הציבור עומד לקרוא את המגילה בזמן עבודת הקורבנות, גם הכהנים והלוויים צריכים להפסיק את עבודתם וללכת לשמוע מקרא מגילה. דאמר רבי דאמר רב, כהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם, שמונים בדוכן לשיר וכו', וישראל במעמדם, כולם מבטלים עבודתם ובאים לשמוע מקרא מגילה. כך גם כתוב הברייתא, תניא עמי אחי, כהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם וישראל במעמדם, כולם מבטלים עבודתם ובאים לשמוע מקרא מגילה. מכאן, מכוח ההוראה הזו, סמכו של בית רבי שמבטלים תלמוד תורה ובאים לשמוע מקרא מגילה. מכאן סמכו חכמים שאכן גם מבטלים תלמוד תורה גם בשביל לשמוע קריאת המגילה, קריאת המגילה. למה? למדו קל וחומר מהעבודה שבמקדש. ומה העבודה שחמורה מבטלינן? אם העבודה שחמורה מתלמוד תורה ומבטלים אותה כדי לשמוע מקרא מגילה, תלמוד תורה לא כל שכן. אבל שואלת הגמרא על האקסיומה הזאת, האם זה נכון? ועבודה חמורה מתלמוד תורה, והכתיב כתוב ביהושע, ויהי ביות יהושע ביריחו, ויישא עיניו, וירא והנה איש עומד לנגדו, וישלחו לאפיו. אז הגמרא קודם כל שואלת ככה מאמר מוסגר, מה זה וישלחו לאפיו? איך יעבידך, איך הוא עשה את זה? ואמר רבי יהושע בן לוי, ואסור לאדם שייתן שלום לחברו בלילה, אם אדם לא מכיר את אדם שעומד כנגדו, אסור לתת לו שלום, ודאי לא להשתחוות לו, לאמר חיישי על שם השדו, אולי שם שדו, ולא מוצאים שם שמיים, אומרים לו שלום על אדם שמזיק, על דבר שמזיק. עומד מה שאני הטם, במקרה שיהושע שונה, תאמר לאיש הזה, כי אני שר צבא השם וכו'. עומד מה דין משקה, אולי באמת הוא היה שד והוא שיקר, אלא עומד מה גמירי, מסורת, תלומד כשם שמיים לבטלה, שהשדים לא מוצאים שם שמיים לבטלה. לכן הוא אמר שר דבר השם, עם שם השם, ודאי שזה לא שם. אבל בכל אופן, הגמר חוזר לעניין הזה. אמר לו אמש, המלאך אמר לי, יושע אמש, כלומר, ביום האחרון התעכבתם במערב העיר יריחו ללא צורך, לא כבשתם את יריחו, ולמה ביטלתם תמיד שבין הארבעים, כלומר ביטלתם את קורבן התמיד שבין הארבעים לחינם. וגם עכשיו שהוא לילה, כלומר אחר הצהריים ביטלתם קורבן התמיד שבין הארבעים. גם עכשיו שהוא לילה ולא כבשתם את יריחו, ביטלתם תמוד תורה ללא צורך. על זה אמר לו יהושע למלאך, על איזה מהם באת? על איזה עבירה משתי אלה באת להניש אותנו? הרי כתוב וחרבו שלופה בידו וכולי. אומרת הגמרא, אמר לו אתה באתי על עבירה של עכשיו, כלומר ביטול תורה. משמע שביטול תורה חמור יותר מעבודת הקורבנות. מיד כדי לעשות תשובה, והיה יהושע בלילה ערו בתוך העמק, אמר רבי יוחנן, מלמד שלן בעומקה של הלכה, כלומר עסק בתורה, בסוגיות חמורות וכדומה. ועוד אמר רב שמואל ברוני, הגדול תמוד תורה יותר מהקבת תמידים, פה זה מפורש, שנאמר, אתה באתי. הרי יש פה עוד מאמרה, גם נדום יהושע. אם כך, רואים שתמוד תורה בעצם, חמור יותר מעבודת הקורבנות. עומד כבר לא קשה, עד דרבים ועד יחיד. תלו איזה תמוד תורה. תמוד תורה שרבים, אז ודאי חמור יותר מעבודת הקורבנות. אבל מה שאמרנו, סמכו שבית רבי, שעבודה חמורה מתלמוד תורה, כמה תמוד תורה של יחיד. עומד אמרה, זה נכון, תמוד תורה של יחיד פחות חמור, הוא יחיד קל, והתנן כתוב במשנה במועד קטן, נשים במועד מענות אבל לא מטפחות. כלומר, בכל המועד, הם אומרים יחד, ביחד, זה הכוונה מענות, אומרים ביחד, הספד על המת, אבל לא מטפחות. טפחות זה להקות בידן על הליבן לעוד צער, כי זה כבר יותר מדי צער. ובשמה אלו, אם היו סמוכות למיטה, אם סמוכות למיטת המת, שאז מצטערים יותר, אז מטפחות אפילו על ליבן, בכל המועד. כעיקרון זה מועד, אז לא מצטערים יותר מדי. בראשי חודשים בחנוכה ופורים, שדין האבלות בהם בעצם קל מחולו של מועד, אז מענות ומטפחות. אבל בזה ובזה, בין בכל מועד, בין בשאר הימים שנזכרים, לא מקוננות, לא עושים הספד במקוננות. כלומר, שאחת אומרת וכל השאר עונות אחריה. מדוע? כי זה כבר לעורר יותר מדי צער. ואמר רבא בר הונא, אין מועד בפני תלמיד חכם. מדובר, תלמיד חכם שמת, מותר אפילו לקונן עליו במועד. כל שכן בחנוכה ופורים. הרי שתלמיד חכם, גם שזה תלמוד תורה שיחיד, חמור יותר בעצם ממצוות הפורים. אם תלמוד תורה שיחיד דוחה בעצם מצוות הפורים, אז ודאי דוחה קראת מגילה, וודאי שחמור יותר מעבודה. אומרת, מה, כבוד תורה כאמרת? אתה מדבר על כבוד תורה? הרי דין של הספד התלמיד חכם, זה ביטוי של כבוד התורה. וזה כבר יש לחלק בין תלמוד תורה לכבוד התורה. כבוד תורה דיחיד הוא אכן עניין חמור, והוא דוחה מקרא מגילה, אבל תלמוד תורה דיחיד הוא עניין קל יותר, ולכן מצד מקרא מגילה דוחה אותו, וגם עבודה דוחה תלמוד תורה דיחיד. אמר רב פשיטא לי, עבודה ומקרא מגילה, מקרא מגילה עדיף, כמו שלמדנו, מידי רבי יוסי בר חנינא, כמו שאמרנו, משפחה ומשפחה, שהכהנים ולוים מבטלים עבודתם, לשמוע מקרא ומגילה. אם יש תלמוד תורה ומקרא מגילה, גם מקרא מגילה עדיף, כמו שאמרנו, מדי סמכו שבית רבי שנודעו כאן וחום מעבודה. מה קורה כשיש תלמוד תורה ומת מצווה? גם זה פשוט לי, שמת מצווה עדיף. מת מצווה הכוונה, מת שאין לו מי שיעסוק בקבורתו. אז אם אין מישהו יקבור אותו, מת מצווה עדיף. מאיפה לומדים את זה בנתניה? מבטלים תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה. אז אם ככה, אכן מת מצווה עדיף מתלמוד תורה. אבל מה קורה כשיש עבודה ומת מצווה? גם אומרת אמרה, מת מצווה עדיף. מאיפה לומדים את זה? מהדרשה של ולאחותו, בעניין נזיר. והגמרא מביאה את הדרשה, דתניא כתוב, לגבי נזיר, לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו, לא יטמע להם במותם. מה אתה אומר? מה התורה ללמד אותנו בפירוט ולאחותו, וכל הפירוט, הגמרא במקום אחר אומרת, על כל הפירוט, הרי כתוב, אפשר להגיד, לא יטמע להם במותם, למה צריך להגיד גם לאביו ולאמו, לאחיו וכו'. התורה באה ללמד אותנו, הרי שהיה הולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו. כלומר, אדם צריך לשחוט את פסחו ולמול את בנו, כמובן צריך להיות טהור. ושמה שמת לא מת, שמה שמת אחד מקרוביו, הוא חייב להתאמה להם ולקבור אותם, ונגיד כמו אחיו או אחותו וכדומה, אז יכול להתאמה כדי לעסוק בקבורתו, למרות שהוא יתבטא בעצם מצוות הפסח או מצוות המילה, אמרת לא יתאמה. כמו שאסור לנזיר לבטא למצוות נזירותו כדי להתאמה לקרוביו, לעסוק בקבורתם, אז כך גם אדם לא יבטא מצוות פסח או מילת בנו. מילת בנו זה לא עניין של להיות טהור, זה לה, הוא לא ימול ביום השמיני. אז מכיוון שזו מצווה שמוטלת עליו, לא יתאמה לקרוביו ויבטל את המצווה. עכשיו כל זה לגבי אחיו או אחותו וכדומה. יכול כשם שאינו מתאמה לאחותו, כך אינו מתאמה למת מצווה, מת מצווה, כלומר מת שאין לו קוברים. פה הגמרא דורשת תלמוד לומר, הוא לאחותו. לאחותו עוד אינו מתאמה, אבל מתאמה למת מצווה. ומפורש בברייתא שקבורת מת מצווה דוחה קורבן פסח, וכמובן הוא עדין לכל עבודת הקורבנות. עכשיו בא רב, הרב השואל, מקרא מגילה עומד מצווה מעדיף, הם מנהי הוא עדיף? מקרא מגילה עדיף משום פרסום הניסה, פרסום הנס, או דינמה, מת מצווה עדיף משום כבוד הבריאות, על זה הוא מת לגמרה, בעד הרדבי, עד הרפשת, אחרי שהסתפק, חזר ופשט הספק, מת מצווה עדיף, דאמר מה, גדול כבוד הבריאות שדוחה, לא תעשה שבתורה, ומכיוון שאין לו קוברים, אז ברור שכבוד הבריאות דוחה, ולכן, כמו שאמרנו, כשיש לנו מקרא מגילה ומת מצווה, מת מצווה לפני קריאת המגילה. גופה הגמרא חוזר לעניין קריאת המגילה במקומות הסמוכים לכרך. אמר רבי שמעון לוי כרך, כלומר עיר מוקפת חומה, וכל הסמוך לו וכל הנראה מו נידון ככרך. תנא, סמוך אף על פי שאינו נראה, וכמו נראה אף על פי שאינו סמוך. בשלמה נראה אף על פי שאינו סמוך, ודאי יכול להיות דבר רואים מרחוק למרות שזה לא סמוך. משכחת לה כגון דיאת ובראש ההר, העיר יושבת בראש ההר, מכיוון שהיא גבוהה, היא גבוהה, נראית מהכרך אף פי שהוא רחוק ממנו, רואים לרחוק למרות שזה לא קרה, למרות שמדובר דבר רחוק. אלא סמוך אף על פי שאינו נראה, איך יכול דבר סמוך למרות שלא רואים? איך היא משכחת לה? אמר רבי ירמיה כגון שהיא יושבת בנחל, כלומר מקום נמוך, לכן נסתרת ולא נראית מתוך הכרך. עוד דין בעניין כרך, אמר רבי שמעון לוי, כרך שישב ובסוף הוא קף נידון ככפר, כלומר בתחילת יישובו היה בלי חומה, ואחרי שכבר יישבו אותו הקיף אותו בחומה, אז נידון כמו כפר, נידון כמו עיר פרוז. לאיזה דין? לעניין דין בתי ערי חומה. בתי ערי חומה זה התורה מתירה למכור בית, כלומר מי שמכר בית התורה מתירה לו לגאול את הבית, כלומר לקנות אותו מהקונה, אפילו בעל כורחו, כל זמן עד היובל. יש לו זכות כל הזמן אחרי המכירה, ואם לא פדה את הבית עד היובל הרי הבית חוזר אליו. אבל אם מדובר בבתים בערי חומה, אז רק בשנה ראשונה אפשר לגאול אותם, אם לא נגאל הבית במשך שנה לא חוזר לעולם. אז פה למדנו שאם יש כך שישב לו בסוף הוא כף, שבתחילת ישובו היה בלי חומה, אחרי זה הקיף אותו בחומה, הוא נידון כמו כפר, כמו עיר פרוז. מה הייתה? מה אומרת הגמרא? דכתיב, ואיש כמכור בית מושב עיר חומה, מושב שמוקד לפתח, מושב, הוא נסמך, הוא פירושו, בית מושב של עיר חומה. כלומר, הבית נתיישב בתוך עיר שהייתה כבר מוקפת, זה הכוונה. הוא כף, ובסוף ישב. ולא בכך שישב, ובסוף הוא כף. ועוד דין על כרך, ואמר בשום לוי, כרך שאין בו עשרה בטלנים, עשרה בטלנים הכוונה, עשרה אנשים שבטלים ממלאכתם, שלא עובדים, אלא מצויים בעיני הקודש, בבית הכנסת, לומדים ומתפללים וכו', נידון ככפר. ולכן בעצם התושבים שם רואים, יכולים להקדים את קראת המגילה ליום הכניסה, כפי שראינו במשנה הראשונה. אומרת במייקה משמע, מה בא ללמד אותנו? הרי למדנו במשנה הבאה. תתנינה, איזו עיר גדולה, כל שיש בה עשרה בטלנים, פחות מכאן, הרי זה כפר, כתוב מפורש. עומד בקרח יצטרך לי, אף לגב דמיקל לי מעלמה. כלומר, רבי שוב הלב היה צריך ללמד אותנו בגלל קרח, עיר גדולה מאוד, שיש בה שווקים ועוברים באנשים רבים, מכל הרי הסביבה. המשנה דיברה על עיר שהיא עיר קטנה, ורבי שוב הלב רצה ללמד לנו קרח. כלומר, אף לגב דמיקל לי מעלמה, למרות שאנשים רבים מזדמנים שם מבחוץ, ובעצם הרבה מהם בטלים ממלאכתם בשעה שהם בקרח, ובאים לבית הכנסת, אבל ודאי לא עוסקים במלאכה, הם עוסקים במלאכה רק במקומם, בכל זאת לא נכללים במספר בתלני המקום. בתלני המקום, עשרה בתלנים זה רק מבני המקום הקבועים, ואם לא, אז דינו ככפר, ויכולים להדים את קריאת המגילה ליום הכניסה. עוד דין בכרך, אמר רבי יהושע בן לוי, כרך שחרב הוא לבסוף ישב, נדון ככרך. עכשיו, מה הכוונה חרב? מהי חרב? הנה, מה הכוונה? חרבו חומותיו, כלומר, היה כרך שהיה מוקף מחומה, ממות יהושע בן נון, ואחרי זה חרבו חומותיו. משמע, ישב, הנה, רק אם שוב התיישב הכרך, כלומר, חזרו והקיפו אותו בחומה, רק אז קוראים במגילה בט"ו, ולא ישב. לא, ועתניא כתוב ברבי אליעזר בר יוסי אומר, לגבי התורה, בדין בתי ערי חומה, כתוב, וקם הבית אשר בעיר, אשר לא חומה. אף על פי שאין לו חומה עכשיו, היה לו קודם לכן. קודם היה לו חומה בזמן יהושע בן נון, למרות שאין לו עכשיו, הוא נידון כמוקף חומה. אז אפשר להגיד שהכוונה חרב, חרב ובסוף ישב, רק אם ישב, הנה אם לא, לא. אלא הכוונה, מהי חרב? חרב מעשרה בטלנים. כלומר, מתחילה היו בעשרה בטלנים, ועכשיו אין. אז בזה רבי שמעון לוי מלמד לנו שמות, שאומנם עכשיו רשאים בני העיר להקדים לקראת המגילה יום הכניסה, כן, שאין לו עשרה בטלנים. לכן דינו ככפר, אבל אם אחר כך יהיה בו שוב עשרה בטלנים קבועים, אז יחזור להיות דינו ככרך, כמו עיר גדולה, ולא יהיו כמובן רשאים להקדים את הקריאה ליום הכניסה. הרבי שמעון לוי מביא עוד הוראה לגבי כרך, אבל הגענו לסוף ג' עמוד ב', ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.